רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. בספר שלי קוד סמוי שיצא לאור בשנת 2019 כתבתי כך: הסיפור המקראי המתאר את קורותיו של מגדל בבל הוא סיפור קצר, 121 מילים בסך הכל, המרוכזות בתשעה פסוקים בפרק י' שבספר בראשית. הוא מתאר מה קרה כאשר בני האדם החליטו לבנות מגדל שראשו בשמיים כדי לעשות לעצמם שם. אלוהים, שהיוהרה שקפצה עליהם לא מצא חן בעיניו, הבין שהם מסוגלים להוציא את הפרויקט לפועל, מכיוון שכולם מדברים באותה שפה, ולכן החליט לזרוע בהם בלבול. הוא גרם להם לדבר בשפות שונות, והתוצאה הייתה מיידית. הם לא הצליחו לתקשר זה עם זה, ולכן לא יכלו להשלים את מפעל הבנייה הגרנדיוזי שהחלו בו. מגדל בבל נותן הסבר תיאולוגי לשאלה מדוע יש בעולם כל כך הרבה שפות, ומציג את התוצאות הקשות שנלוות לקצר תקשורתי שמבודד כל אדם בתוך עולם משלו. הוא מדגים איך ללא בסיס תקשורתי משותף אי אפשר לקדם יצירה משותפת או חיים משותפים. אין פלא שלאחר שנהנשו בריבוי שפות וכשלו בבניית המגדל, נפוצו בני האדם לארבע רוחות השמיים. את הקטע הזה כתבתי על מנת להדגים את החשיבות של משמעויות משותפות, אבל הוא יכול לשמש גם כהקדמה מצוינת לשיחה שלי עם דוקטור עידו רמתי. דוקטור רמתי הוא חבר סגל במחלקה לתקשורת של האוניברסיטה העברית, ולפני כמה שנים הוא פרסם מאמר שעסק, בין השאר, באחד השירותים הפופולריים ביותר של גוגל, גוגל טרנסלייט. לנו הישראלים יש יחסים סבוכים עם גוגל טרנסלייט. אנחנו צרכנים גדולים של תרגום, מהסיבה הפשוטה שיש מעט מאוד מאיתנו, כלומר מעט מאוד דוברי עברית, בעוד שיש הרבה מאוד מהם, כלומר הרבה מאוד דוברים של שפות שאינן עברית. העובדה שעברית היא שפה קטנה מייצרת אין ספור בעיות. מעבר לעובדה שהיא לא חלק מהשפות הלטיניות, אלא חלק מהשפות השמיות, ושהיא נכתבת מהצד הלא נכון של הדף, כלומר, מימין לשמאל ולא משמאל לימין, השכיחות הנמוכה שלה מקשה על שירותי התרגום האוטומטיים להתמודד איתה בהצלחה. טעויות התרגום הורסות מצחוק. סלט חלומי הופך ל-Dream Salad. שלט אסור לצפור הופך ל-No Bird. אני מפתח תקווה מתורגם ל- I'm developing hope, שזה אני הכי אוהב. מעבר נכים הוא beyond disabled, זה הרי אינסופי. ועדיין, בשנים האחרונות נרשמה התקדמות גדולה באיכות של התרגום, והסיבה לכך קשורה בקפיצה קונספטואלית וטכנולוגית, הקשורה בתרגום, אבל גם לה עלולים להיות מחירים בלתי צפויים. על כל הנושאים האלו ועל כמה נושאים נוספים, שוחחתי עם עידו. הנה שיחה שעוסקת בתרגום, בשפה, בטכנולוגיה וחברה.
עבור רבים מאיתנו, המורשת והזיכרונות המשפחתיים הם אחד האוצרות החשובים ביותר שלנו. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, מבינים את החשיבות של הזיכרונות האלה ומאמינים שפודקאסטים הם דרך נפלאה לשמר אותם. אני וצוות המפיקים המוכשר שלנו נהפוך את הסיפור המשפחתי שלכם לפרק דוקומנטרי מושקע ומרתק, כזה שהנכדים והנינים שלכם ישמרו עליו בשבע עיניים ויעבירו אותו מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysounds.co.il והזמינו אותנו לספר את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
הניסיון לתרגם באופן ממוחשב, אוטומטי, משפה לשפה רחוק מלהתחיל, מגוגל טרנסלייט, למעשה תרגום הוא אחד הדברים הראשונים שניסו לעשות עם מחשבים, מהרגע שהם הופיעו. בואו נתאר את המסע הטכנולוגי שקשור בתרגום. מאיפה הוא החל? מתי מתחילים להתעסק עם מחשבים ותרגומים?
נכון, השאלה של תרגום בכלל העסיקה את האנושות, כמו שאמרת בהקדמה, מאז ומעולם. בשנות ה-30 אפילו אלן טיורינג כבר התחיל לפנטז על הרעיון שיום אחד הדבר הזה יהיה אפשרי, אבל אפשר לומר שהרגע הראשון ממש שנחשב יריית הפתיחה זה הממורנדום, התזכיר שכותב וורן וויבר, מדען מהחשובים ביותר בשנות ה-40 בארצות הברית, בעקבות כל הפרויקטים שהוא מעורב בהם של מחשוב באותה תקופה, ושם הוא מתחיל לחשוב מה יקרה כשאנחנו נתחיל בעצם ללמד את המחשב לתרגם, האם אנחנו יכולים להשתמש במחשב בשביל לתרגם. אז כאמור, זה לא ממש הרגע הראשון, אבל אפשר להגיד שזה הרגע הראשון החשוב.
שמחשבים מתחילים להיות פרקטיים גם.
נכון, זה הרגע שבו, כן, בעקבות קריפטוגרפיה, בעקבות כל מה שקורה במלחמת העולם השנייה עם מחשבים, התחום של המחשבים בעצם מתחיל לעלות מסוף שנות ה-40-50, גם שם כמובן היו דברים קודם לכן, אבל מחשבים כמו שאנחנו מכירים אותם היום, אפשר להגיד שהם מתחילים ברגעים האלה של ההיסטוריה.
אז יש טקסט מכונן כזה, וכשהם באים לעבודה עצמה, מהי השיטה שבה הם משתמשים כדי לתרגם משפה לשפה?
אז הם בעצם חושבים שאפשר לנסות ולצמצם את חוקי השפה, לעשות להם איזושהי רדוקציה לחשיבה מספרית, כדי שהמחשב בעצם ילמד מה להעמיד מילה מול מילה. זה קצת הסתמכות על איזשהו עיקרון מילונאי, כן? מעמידים מילה מול מילה, אבל יכולה להיות גם מילה אחרת, יכולות להיות חלופות.
זאת אומרת, אני מלמד את המחשב את המילון, מכניס לו את המילון, הוא אומר לו, תראו, באנגלית אומרים קט, בעברית אומרים חתול, כל פעם שאתה רואה קט, תחליף בחתול. זה עד כדי כך פשוט?
נעשו ניסיונות קצת יותר לעשות את זה מתוחכם. צריך כמובן להזכיר, השפה שעובדים איתה היא כמובן לא עברית, אלא רוסית.
ואנחנו, רוסית?
כן, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו בתחילתה, אפשר כבר לומר, עם שתי רגליים מלאות בתוך מלחמה הקרה, שאלות של רוסית הופכות להיות חשובות גם כמובן לאמריקאים. בצד הרוסי, אגב, קוראים דברים במקביל, גם כן בשאלות של ריגול, למרות שגם צריך לדייק ולהזכיר שוויבר לא חשב שזה המטרה היא לרגל אחרי הרוסים, אלא דווקא ליצור קשר בין תרבויות, יכולת לגשר מעל פערים. כמובן, החלום האולטימטיבי של, הנה, בא המחשב ויפתור את בעיות מגדל בבל, את הבעיות שמגדל בבל יצר, את הפערים האלה.
אז בעצם משני צידי מסך הברזל מכניסים מילונים לתוך מחשבים ומנסים על ידי כך לתרגם. זה נשמע לי בעייתי. מה הבעיה בשיטה הזו?
באמת ניסו למד את המחשב תחביר. ומה שאז מתברר, זה שבעצם גם בני אדם לא ממש יודעים את כללי התחביר שלהם עצמם.
מה זאת אומרת הם לא יודעים?
אנחנו היום נמצאים בעידן שבו הבלשנות היא מאוד מאוד מתוחכמת. העידן הזה מתחיל אז. כלומר, הצעדים הראשונים שנעשים באותה תקופה, אנחנו מדברים רגע לפני שנועם חומסקי יוצא עם התיאוריה שלו של הבלשנות הכללית. הבלשנות הכללית בחיתוליה עדיין, וההבנה של חוקי השפה והחריגים והחריגים של החריגים, כל אלה יבינו אותם רק אחר כך, בין השאר גם בעקבות זה שינסו ללמד מחשבים שפה. ואז בעצם מבינים שהשפה לא נופלת רק על מילון או על משפטים פשוטים, אלא היא מורכבת, היא מלאה בטעויות, בחריגות. זו המציאות הלשונית האמיתית.
יש פה גם נקודה ישראלית, נכון?
האדם הראשון לכתוב דוקטורט ב-MIT בשנות ה-50 הוא פרופסור יהושע בר הלל, ישראלי שנוסע לשם, והאדם הראשון שבעצם לקבל משרה גם בתחום הזה של Machine Translation. לימים הוא יהיה אחד הפילוסופים ההוגים החשובים במדינת ישראל כשהוא יחזור ארצה, אבל באותה תקופה הוא הראשון לעבוד עם המחשבים ממש, ולנסות לעבוד גם עם בתפר הזה שבין בלשנות, טכנולוגיה ואפשר גם לא פילוסופיה של השפה. והוא גם הראשון להתפכח, והוא גם הראשון להבין שזה לא יקרה כל כך מהר כמו שחשבו בסוף שנות ה-40 ותחילת שנות ה-50. הוא אומר, ייקח עוד המון זמן עד שמחשבים יוכלו לעבוד בצורה לשונית. ואחת הסיבות שהיא, אגב, נכונה עד היום, ותמיד שולפים את הכרטיס ג'וקר הזה כשמדברים על עיבוד שפה טבעית בהקשר של מחשב, הוא אומר, מחשב לא יכול להבין את ההקשר. את ההקשר שבו הדברים, כן, שבו המילה אמורה לתפקד. וההקשר הזה כמובן גם משתנה כשאנחנו נעים משפה לשפה. ולכן השאלה של ההקשר, ידע העולם, היא שאלה לא פשוטה שאי אפשר ללמד אותה את המחשב, ולכן הוא אומר, מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעיקר להנמיך ציפיות, ואז באמת בשנות ה-60 יש דעיכה קצת של התחום, בשנות ה-70 הוא מצטמצם בעיקר למדינות כמו קנדה או שווייץ, או לפרויקטים שבהם הדו-לשוניות היא קריטית, ובאמת הפרויקטים הם מאוד מאוד מצומצמים, זאת אומרת, לדוגמה, תרגום של מזג אוויר, שבסך הכל יש לו לקסיקון שהוא יחסית מצומצם, משפטים שהם יחסית מצומצמים, מצבים שחוזרים על עצמם לאורך השנה, ולכן זה, בוא נגיד, סביבה קצת יותר מוגבלת מבחינת מה שצריך לעשות בה, ולכן זה פרויקט שהוא עדיין שאפתני, אבל במסגרת מה שאפשר היה אז לעשות, היה יותר פיזבילי, ייתכן.
אז נראה שיש התפכחות. בשנות ה-80 אנחנו מגיעים לשלב השני, בעצם במקום ללמד את המחשב את ההיגיון של השפות, מנסים משהו אחר, פונים למודל סטטיסטי. מה זה אומר?
זה אפשר להגיד שבירה לכיוון אחר מבחינת התחום. ההבנה היא שאם אנחנו רוצים ללמד את המחשב שפה, אנחנו צריכים לעבוד בשפה של המחשב. כן, לא לנסות להביא אותו אל ההיגיון הלשוני האנושי של שפות טבעיות ואיך שהן עובדות, אלא לנסות להפוך את המגוון הלשוני למשהו שהמחשב מסוגל להתמודד איתו. איפה נקודות הכוח של המחשב? כבר אז מתחילים להבין שאם אנחנו משתמשים בטקסטים, בכמות גדולה של טקסטים שכבר תורגמו בידי בני אדם, מהי ההסתברות שמילה מסוימת ומשפט מסוים יתורגם באופן שבו הוא תורגם?
זאת אומרת, אני לוקח, ושוב נשתמש בעברית ואנגלית, למרות שעברית עוד רחוקה מאוד באותה התקופה, אני לוקח טקסטים באנגלית שתרגמו אותם לעברית, מזרים אותם למחשב, ואז כשאני מכניס טקסט חדש, המחשב מסתכל לראות ושואל את עצמו, מהי ההסתברות שהמילה הזאת תורגמה באופן מסוים? אני אלך רגע למאגר הנתונים שלי, אני אראה שם מה הסבירות, ואז אני אביא את התרגום שיש את ההסתברות הסטטיסטית הכי גבוהה, שזה התרגום הנכון.
נכון מאוד. וגם יש כאן נקודת מוצא שאומרת, אם טקסט תורגם כבר בידי בני אדם באופן מסוים, תרגמים אנושיים, מקצועיים, יש סבירות גבוהה שהמילה הזאת תורגמה בצורה הנכונה. אפשר גם לומר בעצם שיש כאן הבנה שידע העולם הזה שבר הלל חיפש, ההקשר עולה או מתקיים מתוך הטקסט, מתוך הטקסטים המרובים. זאת אומרת, אנחנו מלמדים את המחשב באיזשהו מקום את ההקשר שהוא צריך להביא אל הטקסט או להבין בטקסט, כן, הוא לא באמת מבין, אבל לתת לטקסט בצורה עקיפה, כי מתוך ההסתברות הזאת כנראה שההקשר יהיה נכון.
אבל זה באמת מעניין, הוא באמת לא מבין כלום המחשב. הוא בסך הכל מחפש שכיחויות. זה לא, אין לו שום הבנה אמיתית לגבי המשמעות של המילה. אין שם, זה לא קיים.
כאן אנחנו באמת נכנסים לתחום של הפילוסופיה של השפה, או בכלל של קוגניציה ותחומים רבים שתוהים על השאלה, מה זה להבין? האם אנחנו יודעים איך בני אדם מבינים? היום יש קריאה של לא מעט אנשים מתחומים שונים, מפילוסופיה, מבלשנות, מקוגניציה, מפסיכולוגיה, כמובן מתקשורת, שאולי אנחנו צריכים להתחיל למדוד בצורה אחרת את השאלות הללו של מהי הבנה, של מהי אינטליגנציה, ואם אנחנו פותחים את הספקטרום, אנחנו רואים שבעצם זו שאלה שליוותה את, גם כן שאלה שליוותה את האנושות לאורך תקופה ארוכה, ואין פלא שזה עולה כשאנחנו מגיעים לשאלה של תרגום, שזה מפגש בין שפות, בין הקשרים, בין תרבויות. ובגלל שזה מפגש כזה, אנחנו תמיד ככה על התפר, הולכים עם רגל פה, רגל שם, יכולים ליפול מהדף נייר הזה שאנחנו עומדים עליו.
צריך להגיד שגם במודל הסטטיסטי, המחשב, האלגוריתם, מסתכל גם הוא על חוקי השפה. זאת אומרת, הוא לוקח בחשבון לא רק מילים, אלא גם בודק, אתם מתארים שם במאמר, אתה ופרופסור עמית פינצ'בסקי, שפרסמתם את המאמר ב-New Media and Society, אתם מתארים שם שבשלב השני הוא מסתכל גם על חוקי השפה, ובודק שזה חוקי לתרגם באופן הזה. זאת אומרת, יש פה גם תרגום של המילים וגם התעסקות בדקדוק, בתחביר.
נכון, השאלה היא פשוט איפה הפוקוס, ו... יש משפט מאוד מאוד מפורסם בהיסטוריה של Machine Translation, של תרגום מכונה. בכל פעם שאני מפטר בלשן, האלגוריתם משתפר.
Hmm.
כן. אז זאת אומרת, זה משפט מרושע.
ממש.
אבל באותה תקופה זה כמובן שיקף את התפיסה שבה אנחנו צריכים לזנוח את הניסיון להבין את חוקי השפה ולעשות להם איזושהי הכללה, ולפנות אל הסטטיסטיקה, אל החשיבה המחשבית. ועם זאת, עדיין כשמסתכלים על הפרויקטים שצצים בשנים שלאחר מכן, בשנות ה-90, רואים שאחרי שהמחשב עושה את הניתוח הסטטיסטי, עדיין צריך עבודה בלשנית כדי לסדר את המילים נכון במשפט, כדי שהמשפט יהיה קוהרנטי וכן הלאה. זאת אומרת שלא נזנחו לגמרי חוקי השפה, זה פשוט ששמים את הסטטיסטיקה ראשונה.
המאמץ הזה, המאמץ הסטטיסטי, הדחיפה הזאת, חוטפת חתיכת זריקת מרץ עם כניסת האינטרנט. והסיבה היא שיש פתאום המון המון טקסטים. אז מה שהתחיל בשנות ה-80, באזור שנות ה-2000, חוטף חתיכת בעיטה קדימה, נכון?
בהחלט. זה שיש פתאום טקסטים רבים בשפות שונות, שאפשר לרוץ איתם קדימה, אפשר להפוך אותם לדאטאבייס, לביג דאטה, שעליו האלגוריתמים יעבדו, זה בהחלט בעשור הראשון של שנות ה-2000, נותן בוסט מאוד מאוד רציני. גם זה שנותנים למתרגמים אנושיים, מקצועיים, לעבוד עם תוכנות חינמיות כאלה או פחות, פחות או יותר, כן? בעצם הם מלמדים את העבודה הנכונה של השפה, ואז הידע שנצבר מתוך העבודה האנושית מזין את מה שהאלגוריתם מסוגל לעשות בניתוח הסטטיסטי.
ובעצם משפר כאן, אותו.
נכון. אז גם כאן אנחנו רואים שוב העבודה הסטטיסטית על טקסטים מרובים ושכיחויות של מה הסיכוי שהמילה תורגמה בצורה כזאת ולא בצורה אחרת בתוך הקשר מסוים, בעצם מקבלת איזושהי עטיפה או איזשהו ריפוד מסביב, כן, בידי עבודה אנושית.
בוא רגע נדבר על גוגל טרנסלייט, כי פחות או יותר בשנים האלו, בעשור הראשון של שנות ה-2000, גם גוגל טרנסלייט מגיע לעולם. בגוגל טרנסלייט יש משהו מאוד מעניין שלמדתי כתוצאה מקריאת המאמר שלכם, והוא שמשתמשים בשפת גשר, במין איזשהו משהו באמצע שעוזר להם. תסביר את הרעיון שלהם אז, תכף נראה איך הוא משתנה, אבל אז מה זה אומר שפת גשר?
כבר עשורים קודם לכן הבינו שכדאי לעבוד בזוגות של שפות. זאת אומרת, הזכרנו קודם את הרוסית ואנגלית, מבינים שיותר קל מאשר לנסות ליצור איזשהו מתרגם אוניברסלי, שזה כמובן החלום של המדב, נזכיר כאן את מדריך הטמפריסט לגלקסיה, עם בבלפיש והדג הזה שנכנס לתוך האוזן, והוא מתרגם מכל שפה לכל שפה ביקום. אז מהפנטזיה הזאת מבינים שצריך קודם כל להתחיל מזוגות של שפות, ואז גם קל יותר לעבוד לא רק עם הכללים התחבירים של שתי שפות בסך הכל, אלא גם עם טקסטים. כן, כי ברגע שיש לנו שתי שפות מוגדרות, אז קל יותר למצוא טקסטים שהם כבר תורגמו בין שתי השפות הללו. אז אנגלית צרפתית, אנגלית גרמנית. כשאנחנו מדברים על שפות אודו-אירופיות, אלה שפות שהן יחסית קרובות, יש להם לפעמים מוצר מילים משותף, יש להם היגיון תחבירי שיכול להיות דומה לפעמים. אז צידי שפות האלה כבר גם כן יוצרים איזשהו בסיס שעליו קל יותר להתמודד, ולכן גם אפשר להבין את מה שאתה אמרת, שהוא שגוגל טרנסלייט משתמש, לפחות בעשור הראשון, אם לא יותר, לקיומו בשפת גשר, במעבר דרך אנגלית.
זאת אומרת, תן לי דוגמה.
אני רוצה לתרגם מעברית לערבית, או מערבית לעברית, אני עובר דרך אנגלית.
זאת אומרת, אני רוצה לתרגם מילה, משפט, שאני אומר בעברית לערבית, אז גוגל טרנסלייט מתרגמת אותו לאנגלית, ואז מאנגלית מתרגמת אותו לערבית.
נכון.
אני עובר דרך האנגלית. בעצם כל העולם עובר דרך הגשר של אנגלית.
נכון, באמת. זה מה שהיה הפרדיגמה, לפחות בגוגל טרנסלייט, אני לא מדבר על, כן, כמובן קוראים, אנחנו צריכים להזכיר את זה, שגוגל טרנסלייט הוא הפופולרי, הוא המוכר, הוא מה שהרבה אנשים משתמשים בו, אבל יש עוד המון, גם דברים פרטיים, כן, גם אלגוריתמים פרטיים, גם פלטפורמות פרטיות, וגם כמובן מתחרים, בימינו יש לנו את פייסבוק, וגם אז היה את יהו. זאת אומרת, היו הרבה דברים אחרים, ההתמקדות שלנו בגוגל טרנסלייט צריך לסייג אותה. Okay. אבל כן, בהחלט, העניין הזה של pivot language, של שפת גשר שדרכה עוברים, זה היה המודל שגוגל עבדו איתו.
זה מקור גם חלק מהטעויות שנתקלנו בהם בגלל הדבר הזה? בעיניך זה חלק מהסיפור?
בהחלט, זה אי אפשר להוציא את זה החוצה, כן? זה חלק מהעניין. כשמכניסים עוד שפה, זה אומר עוד תרגום. יש את היה פעם לפחות, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, המשחק הפופולרי הזה של לנסות לתרגם תרגום הפוך. זאת אומרת, לתרגם מעברית לאנגלית, ואז לחזור מאנגלית לעברית, ולראות איך בכל פעם שעושים את הלופ הזה, דברים משתנים, וזה יכול ליצור היגיון, כן? ג'יבריש כזה מאוד, מאוד מצחיק. ברור שבכל פעם שהאלגוריתם צריך לעבוד על המעברים הללו, נוצר איזשהו פער בין ההקשרים המקוריים שאליהם התכוונו. בהחלט זה מקור גם לחלק טעויות. מהטעויות והסיבוכים. דברים משתנים.
הדברים משתנים ב-2016 עם מה שאתם מכנים בשם Zero Shot Translation. מה זה?
ה-Zero Shot זה בעצם ההבנה שאולי אפשר לעבוד בין צמדי שפות
באופן ישיר.
באופן ישיר, כן. בלי שפת הגשר. וזה משהו שגוגל מכניסים ב-2016, בעקבות גם ההכנסה של AI, של רשתות נוירונים, לתחום, שאז בעצם, כן, זה נותן גם כן איזשהו בוסט מאוד מאוד חזק, ואנחנו רואים מאז שיפור גם בשפות, אגב, שלא עזבו את האנגלית. זאת אומרת, כל המערכת של גוגל מרוויחה מהמעבר לרשתות נוירונים, ואחד התוצרים באמת הוא זה שנוצר ה-Zero Shot Translation הזה. זאת אומרת, הרגע הזה שבו האלגוריתם או המחשב מסוגל לתרגם מנגיד ספרדית לפורטוגזית, או מספרדית לגרמנית, או מגרמנית לאנגלית.
והוא לא צריך לעבור,
והוא לא צריך לעבור דרך האנגלית, נכון.
וזה הודות להתקדמות של אותם רשתות נוירונים.
כן.
אבל קורה שם משהו מעניין בתוך הקופסה השחורה הזאת. זה לא שהגשר נעלם, הוא הופך להיות גשר אחר, הוא הופך להיות גשר סטטיסטי, נכון? מה? תסביר בעצם מה קורה שם, ככל שאנחנו יודעים, כי אנחנו לא לגמרי יודעים.
כן, ההנחה שלהם היא שיכול להיות שהמחשב יוצר איזושהי שפה, איזשהו קונסטרוקט לשוני, אולי מורכב מכמה שפות שונות, אולי לא, שמאפשר לו בעצם לתרגם משפה לשפה ללא מעבר לאנגלית. ושוב צריך לסייג את כל זה במה שאנחנו לא ממש יודעים, כן? זה הכל הערכות.
אבל ההשערה הזאת היא מהממת.
היא מהממת.
בעצם מה שגוגל אומרים, אנחנו לא לגמרי בטוחים, אבל נדמה לנו שהאלגוריתם שלנו יצר קונסטרוקט לשוני שרק הוא מבין, שרק הוא משתמש בו, והוא זה שמאפשר לו לעבור מצרפתית לגרמנית באופן ישיר. אם תשאלו אותנו איך השפה הזאת נראית, אנחנו לא יודעים, אבל כנראה יש משהו כזה. זה בעצם מה שאומרים, נכון?
כן. בעצם אפשר להגיד שהמכונות מרחלות עלינו מאחורי הגב, בשפה שידועה רק להן.
אבל
אם אנחנו לוקחים את זה, כן, לאיזושהי נקודת קיצון.
אבל אני רגע רוצה להישאר עם הנקודה הזאת, כי בעצם החלפנו שפת גשר אחת, אנגלית, בשפת גשר אחרת, השפה הסטטיסטית של גוגל, שזה אולי נשמע נחמד, כן? זה ככה מעורר את הדמיון. העניין הוא שהאנגלית שייכת לכולנו, והשפה הסטטיסטית הזאת שייכת לגוגל. זה קצת נשמע עכשיו פחות חמוד, לא?
כן, נכון. אנחנו אבל צריכים גם לזכור שיש רשתות מתחרות, גוגל לא היחידים בעולם, אבל גם שגוגל עצמם לא קופאים על השמרים. זאת אומרת, מאז 2016 גם דברים התקדמו, הם שינו קצת טוויקים קטנים יותר של מודל העבודה, ושיפורים פה, שיפורים שם. זה נכון, כן, זה שייך לגוגל. אנחנו עוברים דרך השער של גוגל, אבל הרבה אנחנו עושים דרך השער של גוגל.
זה נכון, רק שפה, אני רוצה לקוות שעדיין שייכת לכולנו באופן קצת יותר שוויוני, ופתאום מגיעה חברה ואומרת, רגע, אתם רוצים לתרגם כמו שצריך, אתם צריכים לעבור, כמו שאמרת, דרך הגשר שלנו. כאילו זה נשמע פתאום אני קצת, לא יודע, אני זז עכשיו קצת, זה נשמע קצת פחות נחמד.
כן, נכון. הרבה מהנכסי התרבות באופן זוחל עובר אל החברות הללו.
וגם זה.
וגם השפה, כן.
עוד התפתחות שהיא ממש ממש האחרונה במסע שלנו, היא ההתפתחות שקשורה ב-NLP ובמערכות כמו GPT, הרבה אותיות פה אני זורק. בוא על קצה המזלג, תסביר מה שם קורה.
אם נגיד ב-2016 עדיין טרנסלייט והזירה בכלל של תרגום היא מאוד מאוד חמה בעולם העיבוד ספרות טבעיות, אפשר להגיד שפחות או יותר מאז לפני שנתיים וחצי כבר, כשאופן AI, חברה אחרת שהיא לפחות בעבר הצהירה על עצמה שהיא ללא מטרות רווח, אפשר לתהות על ההצהרה הזאת.
הם כבר שינו את העמדה.
כן, אז אופן AI, שגם משמם כאילו עולה איזה משהו שהוא יותר פתוח ויותר שיתופי, ושוב, הכל זה לכאורה, הם יוצאים עם אלגוריתם כללי, כן, של עיבוד שפה טבעית, שנקרא GPT, מודל 1, מודל 2, היום אנחנו כבר במודל 3, ולאחרונה שחררו עוד כל מיני תתי מודלים שלו, ובאמת השאלות הגדולות זזות לשם, מכיוון שזה מודל שיוצר בעצם טקסטים שלמים מתוך מילה או שתיים שאתה זורק לו, האימון שלו, האימון של האלגוריתם מתבצע גם כן על מיליארדי פרמטרים.
מאות מיליארדי, 175 מיליארד פרמטרים.
כן.
בקטן, כן.
מאוד. ואפשר להגיד שהשאלות של עיבוד שפה טבעית קצת זזו לכיוון הזה, הם פחות כבר היום בשאלות של תרגום, אבל כאמור גם גוגל וכמובן פייסבוק עדיין מדשדשים עם התרגומים שלהם, אבל גם מתקדמים בקצב די מדהים. זאת אומרת שכל התחום של עיבוד שפה טבעית רץ קדימה מאז שעברנו לרשתות נוירונים ול-AI, ואני חושב שבערך כל שבוע או כל חודש צץ איזה משהו חדש מהמם בתחום. אז טרנסלייט שאולי לפני כמה שנים מעטות היה מדהים בעבודתו, היום הוא כבר לא בוא נגיד המודל שמעורר השתאות היחיד בשטח, ויש עוד תחומים בקשר הזה שבין טכנולוגיה, שפה וחברה, שהם ממש מותירים אותנו פעורי פיות ועיניים.
אני רון פיירמן מאתר ג'רפה, אתר של חדשות טכנולוגיה, חדשנות, גאדג'טים ופנאי. הפעם בפינה אני רוצה לדבר כיצד הקורונה שינתה את חיינו ועיצובם של המוצרים סביבנו. היום נראה שאין אחד או אחת אשר לא קיימו איזו פגישת וידאו בזום או באפליקציית וידאו אחרות. ניחא אנשי עסקים זה מובן מראש, אבל גם הילדים למדו בזום ואפילו חגגנו חגים משפחתיים דרך הוידאו. היום שיחות הוידאו הפכו לחלק בלתי נפרד מחיינו. על מנת לבצע שיחות וידאו, כל מה שאנו זקוקים הוא למחשב ומצלמת רשת. כמובן שבסמארטפון או במחשב הנייד זה קיים מובנה, אבל מה קורה עם המחשבים הנייחים? אנו חייבים לרכוש מצלמת רשת, להתקין אותה במחשב, ואז לחבר אותה על מסך המחשב. אני תמיד חשבתי לעצמי מדוע לא מייצרים מסכים, בדומה למסכים שיש במחשבים הניידים, עם מצלמת רשת מוטמעת במסגרת ונגמר הסיפור. בדיוק לכאן נכנסת דל עם המסך דל וידאו קונפרנס. איתי נמצא אורן לוי, מנהל תחום מחשוב אישי לעסקים מחברת דל, על מנת להסביר מהם המסכים החדשים וכיצד הם מקילים לנו על החיים. שלום אורן.
היי רון, מה נשמע?
מעולה. על פניו זה עונה להגדרה איך לא חשבו על זה קודם. מה בדיוק עשתה דל?
אז אחרים חשבו, אבל כנראה לא עד הסוף. ומה שאנחנו בדל עשינו בזמן מאוד קצר, כדי להוציא את המוצר לשוק בזמן ביקוש C, הוא בנייה של שלושה מסכי קונפרנס, מסכים עם מצלמה מובנית, מיקרופון, ספיקר וכדומה, עם התאמה לטימס של מייקרוסופט, ומסכים שהם מעין הב או תחנה עגינה מובנית, אשר גם תורמת לשולחן ענקי, כמו שדיברנו בפודקאסטים הקודמים שלנו.
מה לגבי איכות הצילום? לצערנו הרב אנחנו מכירים את מצלמות הרשת אשר במחשבים הניידים, ולעיתים הן לא איכותיות. מה קורה כאן אצל דל?
יש כאן מצלמה High Definition 5 מגה פיקסל אינפרארד לזיהוי פנים, שני רמקולים ומיקרופונים עם Noise Cancellation, ואתה מוכן לשלוח הוראה לקורטנה של מייקרוסופט לבצע עבורך שלל פעולות אם רק תרצה. המצלמה שלנו נכנסת פנימה, מאפשרת סוג של מנגנון הבטחה מצוין מחשש של השתלטות, בעיקר במגזר הפרטי, שם אין מנגנוני הבטחה של קורפורט.
מה לגבי איכויות של המסך?
פה זה מאוד פשוט. בדומה לשאר המסכים שלנו, שמרנו על האיכות. המסך מגיע עם פיצ'ר של Comfort View Plus, אם אתה מכיר. הפיצ'ר שהוא מפחית את האור הכחול שמפריע לנו בעיניים, בעיקר לקראת השינה.
דל עשתה כמה מסכים או שזה מסך אחד בלבד?
אז כדי שיהיה מבחר, ומי כמונו אוהבים לבחור, אחד הראשון זה ה-24 אינץ' הפופולרי עם פול HD וארגונומיה מלאה, כלומר אפשר להרים אותו ולהוריד אותו, לסובב אותו, סוויבל, כל מה שאתה יכול רק לחשוב עליו. 27 אינץ' בדומה לפול HD אבל עם רזולוציית QHD, ו-34 אינץ' ב-W-Wide QHD לכל אלו שבאמת זקוקים לחלונות למשל side by side, ובכך להפוך לפרודקטיבי יותר. מה שיפה במסך ה-34 אינץ', מעבר להיותו מרשים במיוחד, גדול ועצום, הוא זה שניתן להתחבר לשני מחשבים בו זמנית. דרך אגב, טיפ קטן שאני יכול לתת ללקוחות שלנו עם מסכי דל, יש תוכנה חינמית שנקראת דל דיספלי מנג'ר, פשוט מאוד לחפש את זה בגוגל, וזו מאפשרת פיצול של חלונות על פי שבלונות או בהתאמה אישית, וכל זה כמובן בחינם, וזה תומך בכל המסכים.
יש לי עכשיו שאלה די צפויה, האם כל הפיצ'רים ישפיעו על המחיר? האם זה בשורה התחתונה ייקר את המסכים?
אז כמובן אין ספק שיש פה המון פיצ'רים, והפיצ'רים האלה מוסיפים לתוספת המחיר של המסך היפה הזה, ויש תמורה מאוד ברורה, כמו מקרן הקול, כמו מצלמת האינפררד שדיברנו איכותית, ועוד הרבה הרבה דברים שאפשר בהחלט גם כן אפילו לטעון את הנייד שלך, כי יש לך יציאת USB-C שטוען. כך שאם אתה שואל אותי, העיניים הבריאות שלנו, הנוחות, השולחן הנקי וזמן חיי המוצר, נותנים ROI, סוג של החזר השקעה בהחלט משתלמים.
הזכרת מקודם את Teams של מייקרוסופט. אתה יכול טיפה יותר לפרט על ההתאמה שנעשתה במסכים האלה?
נכון, Teams Collaboration. למעשה המסכים האלה, אלה מסכים היחידים נכון להיום, שהם Teams Certified. ובכפתור אחד אתה עולה לשיחה, ואם פספסת אותה, הוא יוצא לך באדום. כשיש לך את ההתאמה ואישור של מייקרוסופט העולמית, אתה יכול להיות סמוך ובטוח שישמעו אותך מה שנקרא קריסטל קליר, ומי כמוני יודע אחרי שנה רצופה של שיחות ועידה, כמה שזה חשוב, והרצאות, פגישות צוות, שיחות עם לקוחות, ואפילו שיחות ימי הורים של ילדים, נשמעות הרבה הרבה יותר טוב.
לסיכום, אתה בטוח כבר מחכה לשאלה הזאת. המסך הזה, למי הוא מתאים?
קשה לי לחשוב למי לא, אז היום כשאנחנו מבינים שהעבודה היא כבר לא מקום עבודה, אלא עבודה מהבית שהופכת להיות יותר פופולרית, אמרנו אפשרויות, מודולריות, גמישות, זה הפתרון.
אורן, תודה רבה.
תודה לך, שמחתי.
אז כבר אמרתי בהתחלה שאני אוהב את הרעיון, ובהחלט הוא עונה להגדרה של איך לא חשבו עליו קודם. נראה שהקורונה שינתה הרבה בעולם, ואנו רואים שהנגיף הצליח לשנות גם את המוצרים הקיימים, למשהו חדש אשר מתאים יותר למצב הנוכחי בשוק. המסך הזה של דל ישמש אותנו גם אחרי שהקורונה תיעלם מן העולם, היות ופגישות ושיחות וידאו לא עומדות להיעלם בזמן הקרוב.
הזכרתי קודם את המאמר שפרסמת יחד עם פרופסור עמית פינצ'בסקי, ואחת הביקורות שאתה מתייחס אליה, אתם שניכם מתייחסים אליה גם במאמר, הוא שהמודל הסטטיסטי הזה עשוי בעצם להכחיד אופציות לשוניות יותר ייחודיות. הרי זה מודל שמבוסס על הסתברות, אז הולכים להסתברות הגדולה ביותר, מה שאומר שכל מיני מילים קצת יותר איזוטריות, קצת יותר נשכחות, יהיו עוד יותר נשכחות, כי תמיד האלגוריתם ילך לאופציה היותר שכיחה. זו דאגה אמיתית בעיניך?
לא בטוח. לפחות לפי גוגל טרנסלייט, יש להם גם קהילה, וכל אחד מאיתנו יכול להשתתף בקהילה הזו של המתרגמים, שיכולים לשפר, להוסיף, לעדן את התרגומים, לדייק את השימוש הלשוני, הלקסיקלי, להביאו להם מילים שהן קצת פחות שכיחות. וצריך גם לומר שגוגל כל הזמן מוסיפים עוד ועוד שפות, בעיקר בעזרת משתמשים. אחת הדוגמאות המפורסמות היא האופן שבו בנגלי, השפה החמישית הדבורה בעולם, נכנסה באמצע העשור הקודם לגוגל טרנסלייט, בזכות זה שפשוט עשו הקאטון של כמה ימים שבו בכל רחבי הודו דוברי בנגלי ישבו, תרגמו, עדכנו, הוסיפו טקסטים, שיפרו את האלגוריתם, עשו את הדיוקים וה-refinements, כן, העידונים ההכרחיים כדי שהשפה שלהם תהיה מיוצגת כמו שצריך. אז כאן אנחנו רואים שפה עם הרבה משתמשים שיכולים להשפיע ביום יום בשימוש שלהם על האלגוריתם שהאלגוריתם לומד. מצד שני, אנחנו יכולים להזכיר גם כמובן את השפה יידיש.
יידיש?
כן.
מה הייתה? שאלה, אין הרבה דוברי יידיש.
אין הרבה דוברי יידיש, אבל יש קהילה מאוד מאוד מלוכדת, מגובשת וחזקה וקולנית אולי, אם אנחנו מדברים על שפות, שיכולה לדחוף קדימה, כן, ממש בכוח, להפציץ את האלגוריתם בעוד ועוד תרגומים, ולתקן את התרגומים הקיימים, וכך בעצם לגרום לשפה לעבוד טוב יותר בעתיד. שוב, בגלל שהאלגוריתמים הם אלגוריתמים לומדים. אז לא זנחנו לגמרי את התפקיד האנושי.
אבל בעצם מה שאתה אומר זה שאם אנחנו רוצים שהאלגוריתמים ישמרו על השפה, אנחנו צריכים לעזור להם.
בהחלט.
כי לבד הם לא יעשו את זה. נכון. אנחנו צריכים להיות פעילים.
נכון מאוד.
מה האינטרס של גוגל בכלל לעסוק בתרגום? אני מבין חיפוש, בסדר, חיפוש, אני מחפש משהו, הם מציגים לי פרסומת, אני מבין מייל, הם קוראים את המייל שהם מציגים פרסומת, אני מבין פייננס, יוטיוב, בסדר. מה יש להם לחפש בתרגום? מה האינטרס שלהם?
גוגל כבר, כן, אפשר להגיד משחר ילדותה, שמה לעצמה מטרה להרכב את העולם, להיות השער שדרכו הדברים קורים. השתמשתי במטאפורה הזו של השער מקודם גם. וזה אומר לעבור מתחומים שונים שקשורים בשפה, כן, גוגל בוקס, וכל מקום שבו בעצם שפה הופכת למידע, גוגל נמצאים, ואם הם השאר, אז הכל עובר דרכם, ויש כאן כמובן שאלה של כוח ושליטה, וגם רווח כלכלי, כמו שהזכרת, אבל יש פה גם איזה משהו עקרוני יותר על התרבות. כן, מי בעצם, מי יושב על הסוויץ'בורד, מי יושב על הכפתורים שמניעים את המנגנונים שאיתם אנחנו עובדים ביום יום. ו... זה לא רק דיסטופי, כן? זאת אומרת, אנחנו גם נהנים מזה. אנחנו גם נהנים מזה שכשאנחנו הולכים, נגיד, ברחוב ביפן, ואין לנו מושג מה כתוב בשלטים, ואנחנו מרימים את המצלמה של הטלפון, והטלפון מצלם, ותוך כדי מתרגם, זה פלא, אני חושב, לא יאומן.
נכון?
אולי כבר קצת התרגלנו לזה, אבל...
אני עוד לא התרגלתי לזה. זה פשוט, זה מדע בדיוני.
בהחלט. והדברים נהנים מזה שהם עוברים גם בין תחומים שונים. זאת אומרת, גם לצורך העניין אפילו הרכב האוטונומי יכול להנות ממודלים לשוניים. כן? דברים בסופו של דבר משתלבים זה בזה. גם אם זה לא נראה לנו ככה במבט ראשון, והאינטרס של גוגל הוא ברור. כן? ככל שאתה יושב על יותר מידע, יש לך יותר מקורות מידע, אתה יכול להפוך את האלגוריתמים שלך ליעילים יותר, לניזונים ממקורות שונים.
בוא נדבר על הפיל שנמצא פה בחדר, והזכרנו אותו כמה פעמים, אבל הגיע הזמן להתייחס אליו באופן ישיר, והוא מתרגמים. מתרגמים זה מקצוע. מה היחס של המתרגמים לגוגל טרנסלייט? האם הם רואים את המקצוע שלהם כהולך בדרך של מדליקי הפנסים ברחובות ניו יורק ולונדון, או שמה יש עדיין תקווה? ממה שאתה יודע, מה היחס שם?
גם שם היו שינויים לאורך התקופה. בהתחלה, נגיד לפני 15 שנה, כבר היה תהיות האם יום אחד בעצם האלגוריתמים ימקחו את התפקיד האנושי. העניין הוא שיכול להיות שמה שיקרה זה שהאלגוריתם יעבוד, יעשה את העבודה השחורה הראשונית, והאדם יישב וישפר וישנה ויהפוך את זה לקצת יותר מעודן ויותר נכון. אבל כן, נבואה ניתנה לשוטים, אז מאז שחרב בית המקדש.
אבל אפילו בתסריט היחסית אופטימי הזה, פחות אנשים יעסקו במקצוע, כי פחות אנשים יצטרכו לעסוק במשכינית העבודה שחורה, ויותר בעידון, וזה בהגדרה אומר שחלק מהאנשים לא נצטרך אותם. זו המציאות כנראה.
כן, וזה חשש שהוא קיים והוא אמיתי. הוא לא אפשר לנפנף אותו. אני חושב שההבנה היא שעדיין יש מקום לבני אדם בתהליך. השאלה פשוט, כיצד ישתנה התפקיד של בני אדם בתהליך העבודה מול האלגוריתם, העבודה עם האלגוריתם, העבודה לחנך וללמד את האלגוריתם, וגם לשפר את העבודה שלו אחר כך, לערוך את העבודה שלו אחר כך.
הזכרת קודם את הדג הזה, הדג ממדריך הטרפיסט לגלקסיה, שמכניסים לאוזן והוא מתרגם מכל שפה לכל שפה. אתה לא עתידן, אני לא מצפה ממך לדעת מה יקרה בעוד 20-30 שנה, ובכל זאת, כמי שקצת התעסק בזה תקופה מסוימת, בעיניך, וזאת העמדה האישית שלך, כמה אנחנו רחוקים מתרגום אולטימטיבי מוחלט ומצוין, או שמה, אני מעלה עוד אופציה, זה בכלל לא אפשרי. זאת אומרת, זה תמיד יהיה כמעט, אבל לא עד הסוף. איפה אתה נמצא בדיון הזה?
קשה לי לראות את זה, ויכול להיות מאוד שאני טועה, וזה כן יגיע הרגע הזה.
בר הלל הרי בעצם אמר, בואו, זה לא יקרה, תניחו ציפיות, והנה.
והנה אנחנו במקום מעבר, הרבה מעבר למה שאי פעם חשבו שנגיע. ועם זאת אנחנו גם רואים, כן? זאת אומרת, גם כשאנחנו מתרגמים מעברית לאנגלית, אנחנו רואים לפעמים טעויות ובעיות, וגם משפות שהן יותר שכיחות, נגיד אנגלית גרמנית, למרות כל השיפורים, ויש כל הזמן שיפורים, והשיפורים הם מדהימים, ועצם הרעיון שזה בכלל קיים הוא מדהים, עדיין אנחנו צריכים לעשות איזשהו דיוק של הדברים בסופו של דבר, ויכול להיות שזה מספיק טוב. זאת אומרת, יכול להיות שזה כבר, בגלל שזה כל כך מדהים, אנחנו צריכים לחשוב על הרגע הזה שבו אולי דווקא ההבדל חשוב, הטעויות, יש להם גם מקום, אולי אנחנו צריכים לשמור על איזשהו מרווח בין שפות, בין אפליקציות שונות של שפה, ולשמר את האחרות הזאת, את הפער הקטנטן הזה, כדי לתת מקום להקשרים התרבותיים, לידע האנושי, להתפתח. נראה לי שיש איזו חשיבות גם לטעות.
יש גישה כזאת שאומרת, אני דווקא אוהבת את הצלקת שיש לך, לא את זה שאתה כזה מושלם, אלא דווקא את העובדה שיש שם פגם. דווקא זה מוצא חן בעיניי.
נכון, ואנחנו צריכים לזכור, במעברים בין תרבותיים, בין לשוניים, הרבה פעמים קורה איזשהו קסם, שאחראי לו המתרגם הרבה פעמים, אני מנסה לחשוב, נגיד, על תרגומי שירה של משוררים מהעולם לעברית. הרבה פעמים התרגומים כל כך יפים וכל כך יצירתיים, דווקא בגלל שהם לא מושלמים, דווקא בגלל שהם לא אחד לאחד, אלא הם מצליחים לתפוס את הרעיון בשפת המקור, ולהביא אותו אלינו בשפה שלנו עם היופי האסתטי, עם היופי הלשוני, בהקשר התרבותי, העברי, הישראלי.
זאת בעיניי שאלה ממש דרמטית, כי מתרגם או מתרגמת טובים, יודעים באמת לקפוץ מעבר למילון, מעבר לתרגום אפילו הסטטיסטי, הם יודעים לקפוץ לעבר רעיון תרבותי, לעבר איזושהי מטאפורה, לאיזשהו משהו שבאמת לפעמים נמצא בטקסט רק באופן מרומז. המחשבה שמכונות ידעו לעשות את זה, לפחות לי, בשלב הזה נראית די רחוקה.
אני גם איתך שותף לספק הזה, ואולי טוב שזה כך.
רגע לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לשאול אותך על אחד הפרויקטים האחרונים שמעסיקים אותך, האגודל. תסביר.
כן, אנחנו התרגלנו כבר לראות אנשים ב-20 השנים האחרונות מקלידים בטלפון סלולרי עם אצבע שמעולם לא הייתה קשורה בכתיבה, או שהתפקיד שלה בכתיבה היה תפקיד של תמיכה. אם כל מי שמאזין לפודקאסט עכשיו ויסתכל רגע על האצבעות שלו וינסה לתפוס את, או ישים אצבעות על המקלדת, הוא יראה שאוטומטית הוא הולך עם אצבעות אחרות, ואילו דווקא כשאנחנו משתמשים בטלפון סלולרי, אנחנו מקלידים עם האגודלים, זה הפך להיות כמו איזו ברירת מחדל שאף אחד לא תהה עליה, איך זה קרה ולמה זה נוצר, ומאמר שאני עובד עליו בימים אלה ממש, התחכה אחרי הרגע הזה, אחרי הטרנספורמציה הזו, מאצבעות שכותבות עם כלי כתיבה, כמו עת או עיפרון, או נוצה, לאצבעות עשר אצבעות שמקלידות הקלדה עיוורת על מכונת הכתיבה ואז על מקלדת המחשב, והמעבר שכמובן התרחש בראשית שנות 2000 להקלדה באמצעות אגודלים.
אבל מעבר לזה שזה יותר נוח, כי אני מחזיק את הטלפון בשתי הידיים, בארבע אצבעות ועם האגודלים, יש איזה משמעות מעבר לפוזיציה? יש איזה משמעות ממשית?
כן, כמובן. אנחנו כולנו מכירים את הטעויות כתיב שהפכו להיות חלק רגיל לגמרי מההתכתבויות שלנו, טעויות הקלדה. יש איזשהו פער בין הגודל של האגודל, החוזק של האגודל והגודל של המקלדות, הווירטואליות בסמארטפונים. אני לא רוצה להגיד שאחד גרר בהכרח את השני, אבל יש איזשהו הקשר תרבותי שבו אנחנו אולי קצת מחליקים יותר היום טעויות כתיב, טעויות הקלדה. אנחנו
בגלל
מבינים,
האגודלים?
בין השאר גם בגלל באמת? האופן שבו אנחנו כותבים, נראה לי. זה לפחות המחשבה שלי שהדברים אינם לא קשורים, להגיד את זה באיזשהו אופן נפתל. יש לאורך כל ההיסטוריה של הכתיבה, כן, תמיד היה קשר בין האופן שבו כתבו לתוצר של הכתיבה. ואני חושב שזה לא מקרי שאנחנו גם משתמשים יותר באימוג'יז ובגיפים ובאמצעים שהרבה יותר קל ללחוץ עליהם לחיצה אחת והם כבר מביעים משמעות מאוד מאוד גדולה, לבין להתחיל לכתוב עכשיו בממש סדר, אותיות, בלי טעויות כתיב, בלי טעויות הקלדה. אז כן, נראה לי שיש קשר בין האופן שבו התרבות הלשונית שלנו נראית על גבי המסכים ובין האצבעות.
אצבע שבה אנחנו
כן,
משתמשים.
כן, בהחלט.
איך אתה מקליד?
אני מקליד עם שני אגודלים.
באמת?
כמו רוב האנשים בגילי, נראה לי, אולי לא, לא יודע.
קראת לי זקן?
קצת, כן. אבל כשעשיתי את ה... כשהייתי עסוק במחשבות על המחקר הזה, הייתי אז בגרמניה, ובהיתי קצת באנשים, היה לי הרבה זמן פנוי בתחבורה הציבורית, בהיתי באופן שבו האנשים מקלידים, ויש באמת אין ספור צורות יצירתיות, לאופן שבו האצבעות שלנו פועלות עם מכשירי הסמארטפון, ואולי אפשר ככה להגיד ש... בעצם אנחנו נמצאים בעידן של הכל הולך. כן, אתה יכול בעצם לכתוב עם אגודל אחת, אתה יכול עם אגודל ואצבע, אתה יכול לעשות כל מיני דברים, והחופשיות הזו קשורה גם לזה שהטלפון מאפשר את זה. כן, יש לנו אוטוקורקט ויש לנו פרדיקטיב טקסט, כן, כל האופציות האלגוריתמיות שמסייעות לנו אולי לדלג מעל טעויות, הרבה פעמים גם יצרות טעויות בפני עצמן, ו בעצם אנחנו רואים סביבה טקסטואלית שהיא לא מתחילה ונגמרת רק באצבעות, אלא היא בין האצבעות ובין המקשים, חשמל זורם בכפות ידינו ונוגע במסכים הללו ומשנה את הסביבה הטקסטואלית שבה אנחנו נמצאים.
אני אחכה למאמר הזה, זה בטוח. דוקטור עידו רומטי, מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית, תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והתרגומים שביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו יותם הלחמי, למנכ״ל דני תימור ולעורך הראשי רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.